יש לנו פסקה קשה כפי שזה, אני רק אגיד לגבי האיחוד עם השיעורים וזה, אז יש לנו עוד, בעצם עוד שבוע אחד שעדיין יהיה פיצול, ואז עוד שבועיים בעצם נלמד ביחד. נראה לי שהשיעור הראשון ימשיך להיות מידות ראייה, שנסיים אותו עד, אם ירצה השם, שבוע הבא לא יהיה? מה יש? התולה? אוקיי, טוב. מה רציתי לומר? ואז אז השיעור הראשון יהיה מידות ראייה, שנוכל להביא, והשיעור השני יהיה איזושהי סדנה ביחס, או ביחס לשיעור, או באיזושהי צורה אחרת.
סדנה לנו או גם עם שיעור?
כולם, מי שרוצה, לשני השיעורים, הכל פתוח. בסדר? כן. טוב, אנחנו במידת העירה, אנחנו באמצע הספר בעצם. בעצם אמרנו, זה מידה די ארוכה, כמו אמונה וכמו, יש כמה מידות ארוכות. אחר כך, זה רץ? לא, אחר כך באמת יש הרבה מידות קצרות ויפות ככה מאוד מאוד בעבודה המוסרית. במידת העירה יש גם פסקאות שהן לא בעבודה ולא כלפ... אי אפשר לעבוד איתן, הן יותר בהבנה, במוחין, כמו הפסקה שלפנינו. הרב בעצם ניגש פה לאחת הסוגיות הכי קשות באמונה, וזה שמצד אחד אפשר להגיד, אני אגיד את זה בשפה לא, לא, לא מוצלחת, אבל מקווה שתבינו. מצד אחד אנחנו צריכים להיות ודאים בנוכחות השם, בקיומו, במציאותו, נכון? ודאות מוחלטת. מצד שני, אנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו. אז איך זה יכול להיות? יש פה איזה פרדוקס שעליו יושבת האמונה. שמצד אחד אנחנו ודאים במציאות האלוקית, מצד שני אנחנו לא מסוגלים לתפוס אותה. אז מה עושים? זה נקודת ההתחלה. בסדר? ברור? לא ברור? זאת אומרת, זה לא ברור, זה פרדוקס, אבל ברור, ברור השאלה, המתח.
כאילו אם אתה מאמין בהשם, אז יופי, בוא נעשה באמת דיבור עם השם כאילו ישיר.
לא רק ישיר, אתה לא יכול לתפוס, מה זה השם? אתה מאמין? אתה ודאי? אז תגיד לי מה זה? תראה לי, נכון? לא יודע. לא, תשמע, זה ביחס אלינו, זה פה, זה שם, זה... לא יודע, תחליט הידיעה שלא נדע. כל מיני משפטים כאלה. ובמובן הפשוט, אנחנו באמת לא יכולים לתפוס. אנחנו תופסים את העולם, אנחנו יש לו מקור. אבל קשה מאוד, אין לנו כלים במוח, בתפיסה, לתפוס את הקדוש ברוך הוא, כמו שתופסים הרבה דברים אחרים. טוב, אז הרב מתייחס לזה, אני אגיד כמה דברים, כי זה מין דרוש כזה, אז צריך רק כמה מושגי יסוד, שנבין על מה הדרוש. קודם כל, הדמות שהרב כאילו, הולך איתה זה יעקב, אבינו. כמו שב-18 כתוב, האל הגדול, הגיבור והנורא, הגדול זה כנגד אברהם, הגיבור זה כנגד יצחק, והנורא זה כנגד יעקב. אז על זה הוא מדבר, על הנוראות של יעקב, כשהנוראות, כמו שאמרנו, זה היכולת, נוראות, הכוונה היום בעברית הקלוקלת שלנו היום, נורא זה, או שאומרים נורא יפה, שזה בכלל ביטוי עילג טילים, אבל גם אם לא, נורא זה משהו כאילו מזעזע, נורא והיום, משהו כאילו. עכשיו בעברית, בעברית התנכית, מה? האל הגדול הגיבור הנורא, הכוונה לא שהוא גם מזעזע, כן? אלא נורא, נורא הכוונה היא שהוא, האל הגדול והגיבור זה מושגים שהם תפיסים. מה? נורא לפי ה... זה אפשר להגיד ש, שכבר אנחנו לא מצליחים, הכלים שלנו לא יכולים לתפוס את זה. או נגיד את זה קצת אחרת, שיש פה איזה שני הפכים בעת ובעונה אחת. זה נקרא נורא. ומידת התפארת, שהיא מידתו של יעקב, היא המידה של נשיאת ההפכים. מכירים את זה? דיברנו על זה פעם?
כן.
דיברנו, הזכרנו, נכון? חסד וגבורה, ולעומת התפארת, היא מצליחה לשאת את ההפכים של אברהם ויצחק. אפשר להגיד את זה ככה, במובן הזה של האמונה, שאברהם הוא מייצג לנו את הוודאות הטוטלית באמונה. אין מאמין גדול יותר מאברהם, זרע אברהם הוא אבי, כולו דבקות, כולו זה, אתה אברהם, אתה עובד לידו, אין, ברור שיש, השם נמצא, נוכח, מלווה, כל רגע, כל שנייה, בכל מקום. זה, הדמות של אברהם זה הגילוי שם השם בצורה הכי ברורה. כל מה שהוא עושה הוא קורא בשם השם, כל מקום שהוא מגיע, יקרא בשם השם, וזה, מקים פה בית יהודי, פה בית יהודי. יצחק זה בדיוק הפוך, אי אפשר. אתה קטן כזה, מה אתה מבין בכלל בעזר השם? איפה, מה? ריחוק אין סופי בינינו, זה הגבורה. ויעקב הוא גם וגם. הוא מצליח לשאת גם התגלות טוטלית, ודאות מלאה בנוכחות השם, בכל רגע, בכל שנייה, וגם תחושת ריחוק ואין שחוק. שום ידיעה, שום תפיסה, שום אחיזה. עכשיו השאלה איך זה עובד ביחד. אז ננסה קצת להבין מה שאי אפשר להבין. אומר הרב ככה, מקור יראת השם, הוא מצטייר, אנחנו בסעיף ב', כן? הוא מצטייר בעומק הנשמה מפני ההרכבה הנפלאה של שני ההפכים שבהשגחה האלוהית. שני ההפכים. מצד אחד, העדר הידיעה המוחלטת במהות האלוהות. לא יכולים לדעת. כי לא יראני אדם וחי, ולא ידעני אדם, וכו' וכו'. אין אפשרות לתפוס, אין אפשרות לקלוט. אילו, איך אומרים, איך אמרו פה הקדמונים, אילו ידעתיו, הייתיו. אנחנו איך בורא, איך נברא, מצומצם, קטן, אחד מיני, כן, מיליארדים. יש לו תפיסה כזאת קלושה, חתיכת היסטוריה קטנה שהוא איכשהו זה, כמה חושים ועוד איזה שכל קטן. הוא באמת יתפוס את אלוהים, זה הרי מגוחך. זה אבסורד. זה צד אחד של המשוואה. צד שני, ודאות הידיעה במציאות השלמה. אמונה מוחלטת. עכשיו איך זה עובד ביחד? וההתמזגות הנפלאה של שני ערכים אדירים אופקיים מאיימת היא מאוד. זה נקרא נורא. זה באמת קשה לנו מאוד להכיל את זה. זה כאילו מזעזע לנו את התפיסה. אנחנו לא מצליחים להכיל שני הפכים. איך אפשר ל... והנורא זה יעקב. שאמר מה נורא המקום הזה, והוא איש תם יושב אוהלים ברבים, אוהל אברהם ואוהל יצחק ביחד, המתמזג בתפארת ישראל. והרב יורה פה לכל הכיוונים, ואנחנו כבר סגרנו את הפינה. טוב, עכשיו הוא מתחיל להסביר, הרב מתחיל להסביר במה שאנחנו מסוגלים לתפוס, למה זה ככה, למה זה הדבר מנסה ליישב לנו על הלב את שני ההפכים.
זה כמו לקשור גשמים ורוחניים,
כן, זה גם פלא, נכון, זה גם נורא. פה זה עוד יותר חריף, כי לקשור רוחני בגשמי זה כאילו שני דברים שלא קשורים, אין שום קשר ביניהם, לא יודע איך הם מתחברים בכלל. פה זה הפך, זה להגיד, אני לא יודע כלום, ואני יודע הכל. פסיכי. תגיד, זה לא... כן? לא, אני לא יודע כלום, 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 ואני יודע הכל, הכל, הכל. איך זה עובד? זה כבר ממש הלכת כאילו ראש בראש.
זה לא שאומר שזה יראה.
מה?
אנחנו מסביר את יראה שזה...
כן, זה הנורא, זה הנורא. עכשיו, מנסה להסביר איך זה... בקצת לתת בזה טעם. אדר חוכמה יראה. טוב, נעזוב רגע את, את הביטוי הזה. כאילו שזה החוכמה הכי גבוהה. זה הכוונה. אחרי החוכמה יראה. שלילת הידיעה היא מוכרחת. מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע. כשם שהיא מבררת אותו. מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם. והוא עדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לראשית. ועצם החיים הרי הם היחס האלוהי של ההוויה, וזה עצור בידיעה הנעלמת הנתפסת רק בראות הדליבה היותר כמוסה, ואפשר לה להיות מוגלמת בידיעה מובלטת מפני שתתשטש על ידי ההגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. טוב, משפט לא מובן בכלל, נכון? אז בואו ננסה לתרגם אותו קודם כל.
אפשר משהו על הקודם?
כן.
על האדר חוכמה זה...
כן.
יראה זה לפני החוכמה.
אז פה, במקור שהרב זה, תראה, יש את זה בקטן שם, בהי, דרך ארץ זוטה. אדר תורה חוכמה, אדר חוכמה ענווה, אדר ענווה יראה. במקור הזה יראה זה הכי גבוה. כי יש צדדים, יש כל מיני סוגים של יראה. העירה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה בפסקה היא באמת החוכמה הכי נשגבת. יש עירה, עירה בדרך כלל הרבה פעמים עירה זה המדרגה הכי תחתונה. יש כל מיני זנים של עירה, כן? זה, בנקודה הזאת, זה העירה הכי גבוהה.
זה, ודעת זה לא... למה, ש... למה פה מה שאומר זה לא דעת באמת? דעת זה חיבור מהפכים, לא?
מה?
דעת.
שואל למה לא ספירת הדעת, למה הוא לא קושר פה את הדעת?
כן, למה...
לא יודע.
מה ההבדל?
בין מה? בין תפארת לדעת?
כן.
אנחנו צריכים להיכנס פה עכשיו ל... 10 ספירות, ואיפה כל אחד מונחת וזה. בואו נשאיר את זה כרגע לפורומים אחרים. טוב, שלילת הידיעה היא מוכרחת. מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע, כשם שהיא מבררת אותו מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם. בוא נדבר רגע על המשפט הזה. כשאני יודע משהו, בתפיסה האנושית, בוא נדבר, לא מכיר תפיסות אחרות, של מלאכים או של חיות, תפיסה האנושית. כשאני יודע משהו, כן, בעצם אני תופס אותו לפי ההבנה שלי, אין לי שום דרך אחרת, נכון? עכשיו, זאת אומרת שכשאני יודע משהו, אם המשהו הזה הוא גדול, הוא נשגב, הוא עמוק, ברגע שאני יודע אותו, אני מטשטש אותו, אני מקטין אותו. אתן דוגמה פשוטה. נגיד אפילו ברמה הכי פשוטה, אתה בא לפגישה אצל פסיכולוג, תקופה האחרונה אתה קצת לא בכיוון וזה, העסק לא מסתדר, תגובות לא רצויות וכו'. טוב, הולכים לפסיכולוג, ואז הוא מדבר איתך, מדברים 50 דקות, $50 ונפרדים לשלום. טוב, הוא רושם דוח, והוא אומר, בסדר, אני מכיר, אני הבנתי, הבנתי מי אתה, אני יודע אותך, בסדר, עושה ככה וככה 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 וככה. בדרך כלל, אם תהיה סיטואציה כזאת, בדרך כלל לא תהיה סיטואציה כזאת, כי אפילו פסיכולוג לא, כן, לא, אבל גם אחרי 3 פגישות, גם אחרי 10 מפגשים, בסדר? כשבן אדם אומר לך שהוא יודע אותך, זה מרוקן, זה תחושה רעה. כאילו, מה זאת אומרת? אתה כאילו יודע, אתה כבר מכיל את כל העושר של הנשמה שלי, את כל הגוונים של האישיות שלי, את כל מה שיש בי, את כל... אתה יודע. זה, אנחנו, כשאנשים עושים לנו את זה, נכון, כשאנשים שופטים אותך, חלק מה... התסכול כשאנשים שופטים אותנו, זה לא רק זה שזה לא נעים ששופטים אותך, זה לא נעים לקבל ביקורת, אלא כאילו מי שמחה? איך דתן ואבירם שם, משה, מה אתה שופט אותנו? אתה יודע מה אנחנו? אתה יודע כמה שנים אנחנו פה בעבדות? אתה יודע מה קרה לנו? אתה יודע מי אני? אתה יודע מה אבא שלי? מי אמא שלי? מה אתה בא? עכשיו, זה באמת נכון, כי הידיעה היא מאוד מאוד מוגבלת. היא מאוד מצומצמת, היא תופסת לפי כמה שאדם למד, יכול להיות שאדם למד ואדם חקר ויש לו ניסיון, יכול להיות שיש לו דעת יחסית רחבה ועמוקה, עדיין מה כבר יכול להיכנס שם? עכשיו זה אני אומר רק על תפיסה של אדם לאדם. עכשיו קל וחומר כלפי הקדוש ברוך הוא, אם היינו באמת מסוגלים, זאת אומרת, נגיד, אם הייתה אפשרות לתפוס את אלוהים, היינו בהכרח מקטינים אותו. בהכרח... אז חסד השם, איך אומר פה? בוא נקרא את זה רגע. שלילת הידיעה היא מוכרחת. מפני שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע.
לפי עכשיו הסבר זה, זה היה צריך להיות מקטימה את הידוע.
מטשטש את הכוונה, טוב, למה המילה מטשטשת? זה מה שאתה שואל. מה אתה מבין במילה מטשטשת?
אני לא יודע. אתה לא רואה איך מה שאתה מסביר נכנס כאן.
אז אולי המילה מה? מטושטש, נכון? ולמה המילה מטשטשת את זה? כשם שהיא מבררת אותו, מצד שני מבררת, זה ברור, נכון? אז מה זה מטשטשת כשם שהיא מבררת אותו?
כי לא מטשטשת, לא מקטין את הדבר עצמו, מטשטשת, אז מה זה מטשטשת? מקטין,
מצד
הכבד.
מצידי
זה עכשיו נראה כאילו
זאת רגעת, בעצם
זה לא
מטשטשת. זאת אומרת, כאילו מבחינתי זה ברור, אבל מבחינת האמת זה מטשטש. למה? לא, אני ברור, אני יודע מי זה, אני יודע מי זה, אני אומר לך, אני יכול להגיד לך עכשיו מי זה, 1, 2, 3, 4, עד 10, מגדר, דוח, מפורט.
אתה לא משנה את האמת אם אתה יודע, אתה
לא יודע, אתה חושב שאתה יודע.
לא,
בואו. יש אפשרות אפילו קצת...
נסביר, בואו נסביר, בואו נסביר מה אני מתכוון, אם אני מבין נכון.
אתה לא משנה את האמת.
לא אני משנה את האמת, אני אומר, אני עכשיו, יש פה בן אדם, אני לא יודע עליו כלום, זה מצב מטושטש, מסכימים איתי? עכשיו, אני בא, יושב איתו, חוקר אותו וזה, ומוציא דוח. עכשיו, לכאורה, ביררתי פה עכשיו, הגדרתי, פה, 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 מקסים, התקדמנו הרבה, ומצד אחד זה מברר, זה הצד שהיא מבררת, מצד שני זה מטשטש. למה זה מטשטש? אני חושב שזה מטשטש את שאר החלקים. זה כמו, אולי זה, הדימוי הוא כזה, זה כמו בצילום, נכון, יש לנו טשטוש, יש פוקוס. עכשיו, כשאתה עושה פוקוס, אתה בעצם אומר, אני יכול, מה זה פוקוס? אני מתמקד איפה שאני יכול להתמקד. ברגע שאתה מתמקד זה נפלא. המיקוד הזה הוא באמת, יש בה הרבה דברים יפים וחכמים. אבל כל השאר מטושטש. בסדר? אז אולי זה הכוונה, כאילו זה מתכתב עם המילה הקטנה. זה לא בדיוק הקטנה, אלא אתה תופס חלק שאתה יכול לזה, וכל השאר מבחינתך בעצם לא קיים. טושטש. אתה שם אותו, זורק אותו לשוליים של התודעה. אז נראה. עוד זה רק המשפט הראשון. כן? רק אומר, צריך לדעת שכשאנחנו, התודעה היא לפי מה שהיא מסוגלת להתמקד בו. נלך עם הדימוי הזה של המיקוד וטשטוש. בסדר? אז היא ממקדת. עכשיו, אם באמת, תחשבו לרגע, נגיד, שהמפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא היה תלוי בדעתנו. אז מה שאני מסוגל להתמקד בו, זה היה הקשר שלי לאלוהים, וכל השאר היה מטושטש, היה לא קיים, חס ושלום, מצידי, מבחינתי. לכן, זה אומר בתחילת המשפט, שלילת הידיעה היא מוכרחת, זאת אומרת, לא תלוי בידיעה שלך. ובלכתחיל אתה לא יכול לדעת. איפה כן? שנייה. אני קורא עכשיו את המשפט מההתחלה עד איפה, עד אמצעו. שלילת הידיעה היא מוכרחת, שכל ידיעה היא מטשטשת את הידוע. כשם שהיא מבררת אותו, מפני הטשטוש הנמצא במדע האדם, והוא עדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת, לא רק בני אדם. ועצם החיים, הרי מה יחס אלוהי של ההוויה. באמת, היכולת שלנו לחיות, זה זה שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם החיים שלנו היו תלויים בידיעה, לא היינו חיים. לכן, באמת, באמת, אין לנו אפשרות לדעת. חוץ מי, הוא אומר, וזה הצור בידיעה הנעלמת, הנתפסת רק בראות הדליבה, היותר כמוסה. היכולת שלנו, לגבי מה שאפשר לדעת, אפשר להגיד, אומר, יש מה שנקרא, מה שהזוהר קורא לו, ראות הדליבה, וגם שם, זה כל חד וחד, לפום שיעור הדליבה, כן? יש ראות הדליבה בתרגום הפשוט, זה רצון הלב. מה שהלב שלנו משתוקק אליו, ביחס לאלוהים, זה הידיעה הכי עמוקה שאנחנו יכולים לדעת על אלוהים. אבל זו ידיעה נעלמת. אם עכשיו נתחיל לשים את זה במילים, נתחיל לבנות מזה תבניות פילוסופיות, הגותיות, הרסנו. זה ראות הדליבה. זאת אומרת, כל הביטחון, הוודאות היא רק משם. מה אתה שואל? כן. לא, לא, לא. אז אני, אז הרב, נדמה לי שהרב אומר, הרב הוא נמנה על השיעה הזאת, לא בדיוק, אבל שברור ש, וזה גם לגבי מה שאתה שאלת, שמה שאתה יכול להבין בשכל, תבין. רק זה לא יביא לך ודאות.
לא להסתמך על
זה. זה לא נותן את הוודאות, זה נותן, הייתי אומר אפילו, כבני אדם רציונליים אנחנו זקוקים שיהיה לנו באזור הרציונלי איזושהי תשובה, איזשהו מענה. אבל זה לא מה שנותן לך את הוודאות. עובדה שהרבה אנשים רציונליים ששמעו את הטיעון הזה לא השתכנעו. זה לא, בסוף, הוכחות בנושא הזה של אלוהים לא כל כך אפקטיביות. מה? זה עוזר למי שמאמין לתת מזור לצד השכלי שלו. מבין? זה נותן דוגמה מדבר אחר.
לא בשביל לראות את התשובה, אלא בשביל ש,
שיהיה לך איזשהו הסבר לוגי לאמונה שלך.
שיהיה פן שכלי כאילו.
בדיוק. זאת אומרת, זה כמו שאדם עכשיו, אני יודע מה, הוא עכשיו יוצא למלחמה. צריך, עכשיו הוא יוצא למלחמה. עכשיו, למה הוא יוצא למלחמה? ככה, ברור, חייבים להילחם, זה צועק, לא יודע. עכשיו, אני אומר לך, רגע, אבל מלחמה זה דבר לא מוסרי. מלחמה זה דבר זה, מלחמה זה, עכשיו, אז השכל צריך לענות על זה, על כל שאלה ושאלה. אבל זה לא בגלל התשובות יצאת למלחמה. אלא התשובות הן תמיד שלב ב', אחרי שהאמנתי, אחרי שאני רוצה לצאת. אז, אבל יש על זה קצת, בתוך העולם המסודר והשכלי שלי, שאם זה קצת בעיות, שעל זה קצת סימני שאלה, בוא נענה לך. אבל זה לא המנוע. זה לא נקודת הוודאות המוחלטת. לא משם. שכל לא יכול לעולם לתת לך ודאות. שכל בהגדרה, הוא מסופק.
כאילו שאני מתחיל ללמוד את זה, לא לבוא מהגישה, אני עכשיו רוצה לראות את זה, כי יש כדי להוכיח למה יש אלוהים, אלא כדי לתת...
יש לי, יש בי איזשהו קול פנימי עמוק מאוד, שאומר שיש אלוהים.
כן,
ואני משתוקק לזה, ואני כל רגע שהלב שלי קצת נפתח, הוא צועק אלוהים. עכשיו, צריך לתת לזה כלים של הבנה. אז על זה אני מלביש את השכת שלי.
אתה עושה לבעלם הזה לפי הרמב"ם זה לדעת
השם. מה?
אתה עושה לבעלם הזה לפי הרמב"ם זה לדעת השם.
מה זה אומר לדעת השם? הוכחות?
לא,
ידבק בו. אז רגע, אז אנחנו פה באמצע, שהרב אומר, בכוונה, אומר, זה, הרב פה אומר, הכל זה משחק תיאורטי כזה, היפותטי, אומר, אם, אומר, הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא, זה נקודת החיים, זה שנותן לו חיים. עכשיו, אם זה היה נשען על הידיעה שלו, הוא היה מת, כי הידיעה שלו מצומצמת. יכולה לתפוס רק צד אחד בקשר, צד אחד קטן מאוד, כנראה זהיר מאוד, אפסי כמעט בקשר. אז אם זה היה, זה היה מת. אז לכן הידיעה היא מחוסה, כדי שהקשר ימשיך, והידיעה לא תסתיר אותו חס ושלום, כן? ואומר לך, אבל בראות הדליבה, יש את השם מונחת נקודת הוודאות. זאת אומרת, אם דיברנו על פרדוקס, אז אפשר להסביר אותו ככה, הרב מסביר אותו ככה, שמצד הידיעה, ברוך השם, אנחנו לא יודעים. ולכן הקשר הזה לא מצומצם ולא מוגבל בשום צורה שהיא. אז ואיפה הוודאות? הוודאות היא בכלל מקום אחר, בראות הדליבה. בראות הדליבה בכלל לא, זה לא מצב של תפיסה, אתה לא יכול להגיד על זה כלום. שהנסות, בדרך כלל ראות הדליבה זה אזור, האזור הפיוטי שלנו. כי האזור הפיוטי הוא מלכתחילה לא מגדיר. נגיד דוגמה, כששלמה המלך אומר על האהבה, מים רבים לא יחבו את האהבה, או נערות לא, כן? אז הוא לא בא להגדיר לך מה זה אהבה. זה לא הגדרה מילונית מה זה אהבה. הוא בא להביע את העוצמה שאצלו זה מצוין, זה שפת הלב. כן,
כאילו הפסקה הזאת עד עכשיו נהיה קצת, הייתי שם אותה באמונה, כאילו נגיד את זה ככה, כאילו קצת, אולי כתוב פה עירה, כאילו זה נראה כזה קצת יותר פסקה.
נכון, אני לא... לא, כן, אני אומר, זה רק שואל איפה פה בסוף יש איזה איזה דגש, איזה ניואנס של עירה. אני חושב, כן, בהתחלה, אבל אומר בעיקר שעירה, עירת שמיים בבסיס שלה היא באמת יש בה יכולת לשאת הפכים, או נגיד את זה, יכולת עירת שמיים היא נקודה שאתה לא יודע דווקא. אני חושב שזה החידוש של הפסקה, שעירת שמיים זה נראה לך נקודה של כאילו מי שהוא יראה שמיים, הכל סגור אצלו, הכל ברור, יכול לתת על זה, יודע מי זה אלוהים, זה איך הוא עובד, זה יודע איך פה. עירת שמיים דווקא היא נשענת על נקודה מאוד מעורערת מבחינת תפיסתית, והעירת שמיים, הנקודת הוודאות היא מוזנת ממקום מאוד מאוד פנימי, בכלל לא גלוי. מעט מאוד מילים יש לירא שמיים. טוב, בוא נקרא עכשיו הכל, ננסה ברצף. עוד הפעם, שלילת הידיעה היא מוכרחת, מפני שכל ידיעה מטשטשת את הידוע, כשם שהיא מבררת אותו, מפני הטשטוש הנמצא מדע אדם, והוא עדין בכל מדע של כל הוויה מוגבלת שיש לראשית. ועצם החיים, הרי הם היחס האלוהי של ההוויה, הקשר בין כל יצור, לאלוהים. וזה עצור בידיעה הנעלמת הנתפסת רק בראות הדליבה, ולכן זה מה אנחנו ממשיכים לחיות. אם זה היה בידיעה הגלויה, אז היינו מתנתקים מאלוהים, חס ושלום. לכן זה עצור דווקא בידיעה הנעלמת. ואפשר לה להיות מוגלמת בידי המובלטת מפני שתיטשטש על ידי הגבלה, ובזה יבוטל קשר המציאות. על כן אי אפשר לשום הוויה שתתפוס את ההוויה האלוהית כדי שלא תתבטל ממציאותה. כאילו חוסר הידיעה היא הגנה כדי שנמשיך לחיות. ותכלית הידיעה ממשך את החיים וההוויה.
שאומר שכדי שלא
תתבדל
מציאותה זה של ההוויה
האלוהית
או של...
לא, של ההוויה של הייצור, של כל ייצור, כן. ותכלית הידיעה, עכשיו מסביר מה זה תכלית הידיעה שלא נדע. תכלית הידיעה ממשך את החיים וההוויה שאין בינה ובין מקור חיי החיים והוויית היה שום מסך מבדיל, שום דבר חוצץ, הוא דווקא מה שלא נדע. איך אני עכשיו יכול להיות חלק אלוק המבעל ועדיין מחובר בזה שאני לא יודע את אלוהים? כי אם הייתי יודע זה היה לפי הכלים שלי ואז הייתי מתנתק, אז הייתי כביכול, זה הכל שוב כביכול. כלומר לא הציור של היעדר ידיעתנו, כי אם עצמותה של שלילת הידיעה אין אפשרות בכלל לדעת, שבחש חשקה העליון, החושך העליון שלה, עצמות הידיעה האמיתית מונחתי. אז אני לא יודע בגלל שזה כל כך עמוק וכל כך נשגב, אז החוסר הידיעה שומרת על הנשגבות. ולא שום מגע יד מוגבלה ממעט את הדיוקנה, עלו את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם. סיכום, אם אפשר לומר, סיכום, שבאמת המפגש עם אלוהים הוא מפגש עם במילים של המקובלים עם האינסוף. עכשיו, והיכולת שלנו, אנשים קטנים, יצורים, מוגבלים, להיפגש עם האינסוף, זה רק באופן לא מודע. אם זה היה באופן מודע, היינו מאוד... אפשר להגיד זה משני הכיוונים, פה הרב לא מסביר את זה בכיוון אחד. או שאנחנו נבטל את האינסוף בצמצום שלנו, או שניבלה באינסוף. ככה או ככה לא נשאר בצורת קיום אנושית רגילה. עכשיו, ולכן החוסר הידיעה זה מה ששומר על קשר בריא עם הקדוש ברוך הוא. קשר... והמקום היחיד שיש בו באמת ודאות, ואפשר להגיד סוג של תפיסה, זה ראות הדליבה, צון הלב, שאפשר לראות את זה באמת, את הכמיהה האנושית המדהימה לאלוהים, אפילו ברמה אוניברסלית בכל התרבויות, בכל ה... הלב, תניח אדם בעולם, לא משנה כרגע מאיזה תרבות, מאיזה זה, כמה, לא יודע כמה זה יקרה לו, אבל יש לו כמיהה לכל מה שמעבר. למה שיהיה משהו מעבר בכלל?
למה זה בא לא מודע? זה לא מודע.
אה?
זה לא מודע, למה לא מודע?
לא, אבל המושא, הכמיהה, הוא לא נתפס. לכן הוא גם אפשר לגחך את זה. מבין? מה? יש לך איזה פנטזיה. אני רוצה, אני חושב, יש משהו גדול, ענק, מעבר לכל ה... פנטזיה חמודה. אפשר, אני לא חס ושלום, לא רוצה, אני אומר, זה לא, ברגע שתהפוך את זה למילים, כמו שאתה אומר, למודעות, אז כאילו, לא יודע, לא. זה לא מוכיח שום דבר. אפשר לקטוש את זה. לא על זה, אבל מה? אל תנסה להוכיח מזה לאנשים.
תחושה כזה, לא?
נכון, אוקיי. זה דבר שהוא לא נתפס. בטח המושא לא נתפס. מושא הכמיהה. טוב, הבנו מה שהבנו. זה הפסקה הכי מופשטת פה במידה הזאת. לא שהבאות יהיו כאלה פשוטות, אבל הן כבר יותר מדברות על באמת על יראת שמיים ועל האופנים של היראה בריאה, היראה חולה וכל מה שאנחנו מכירים ממידות. בואו נראה דוגמה למי סעיף ג' הרב מדבר הרבה על עירת שמיים כעירה כזאת שנתפסת כשהיא מסרסת את החיים. עירת שמיים זה אומר שאתה צריך להימחק, להתבטל לצון השם, לזלזל בעצמך, למחוק את עצמך, לשרת, לא יודע מה, כן? והרבה פעמים זה גם כאילו אפילו היא ממש מחלישה את הבן אדם. כן, זאת אומרת, יש ציור כזה של עירת שמיים, ואז עם זה אנחנו עובדים. זה נקודת ההתחלה שהרב בונה את כל התורות הזה. אז אומר ככה.
איזה פסקה?
ג' המושג של עירת השם, כשהוא בריא, אני מוסיף פה, כן? הוא מוסיף עוז וגבורה בנפש האדם, המבין אותה בתארתה. זה ההוספה שלי מההתחלה. כן? מי שמבין בתארה את המושג של עירת השם, קצת הפכתי פה את המשפט, אז המושג הזה מוסיף עוז וגבורה בנפש האדם, ועושה את החיים מלאים עניין, שאיפות גדולות, רוחניות נשגבה, מזככת את כישרונות הנפש באורש קודש. עירת שמיים, בריאה, אמורה לפתוח את העיניים ככה לעולם. להיות מלא סקרנות, מלא עניין, העולם מלא סוד, מלא עומק. זה עירת שמיים. כן? כל כוח בעולם, כל כוח בתרבות, כל כוח בנפש, הוא אלוקי, וואו, בטח יש פה איזה עניין גדול. אבל לפתאים, אמנם לפתאים, היא מתייצבת, עירת השם, כסמל של הבהלה. עירת השם זה, יש אדון עולם שמושל בכל, ומצלמותיו בכל, ו... לא רק שהוא... וזה כאילו מקווץ. אז עזוב, כיוון שהוא מושל בכל, והוא ידו בכל, והוא משגיח על הכל, והוא יעניש על הכל, כן? אז שתוק וקבל שכר. כן? תקווץ את עצמך, אל תסתבר, מה שאתה לא צריך לעשות, אל תעשה, שב ואל תעשה עדיף, אל תעדיף כמה שפחות חיים, למה להסתבר. עדיף כמה, פה, שם, ותיזהר מחטאים, ותיזהר מפה, ותיזהר מדיבור הזה, ותיזהר טה-טה-טה-טה, עד שאתה נשאר איזה רכיחה, איך הוא קורא לזה? זה גורם רפיון, ייאוש וחסרון עונים.
למה זה קורה?
הרב כמעט לא מסביר פה, כנראה שהוא לא תורח להסביר כי זה נראה לו פשוט. נדמה לי שמושג של עירת השם, כן? אפשר להסביר את זה בשתי צורות. צורה אחת, זה הצורה השנייה, שהסברתי עכשיו, אבל צורה פשוט, אולי זה הכוונה היותר פשוטה. הקדוש ברוך הוא, מלך גדול, ענק, אדיר, נשגב, משובח, מפואר, אומם, ואתה, יצור, קטן, עלוב, אפס מאופס. וככל שאתה יותר ירא שמיים, אתה יותר מרגיש כמה אתה אפס. אז ככה אדם נראה. הוא נראה מלא רפיון, ייאוש וחוסר אונים. מי אתה בכלל? יש סיפור כזה, מכירים את זה בישיבות המוסר, על האפס. אה, כן? אז... נראית שתגיד שאתה אפס בכלל. אז אני חושב שזה באופן פשוט, כאילו. כיוון שכל העירת שמיים היא לגודל ופאר לרומם את השם ו... שפלו את האדם, וקטנותו, ואפסותו, ומסכנותו, אז התוצאה היא באמת שאנשים מאבדים עניין בחיים, מאבדים עניין בעצמם, זלזלים בעצמם, מאבדים ביטחון, רפואיים ומיואשים וחסרי עונים. זאת ההשפעה היא רעה מאוד. כן, הרב אומר, במובן של הפתעים, ההשפעה הזאת היא רעה מאוד של עירת השם. ולכשתתפשט, שתהפוך להיות תופעה המונית, שציבורית היא גורמת התקוממות על כלל עולם מלכות שמיים. אתה מיד יוצא ריאקציה. אם האמונה או עירת השמיים היא מוחקת את בני האדם ופוגמת אותם בעצם, אז מתישהו יקום איזה קול שיתנגד לאמונה עצמה, שיפרק את הדת. זאת ההשפעה העירה מאוד, ולכשיתפשט היא גורם התקוממות על כלל עולם מלכות שמיים. מהצעירים, מי יעשה? זה הצעירים שטעמו טעם חיים איתנים, שמבקשים בצדק חיים בלא בעתה ופלצות, כי מלאי אומץ וביטחון וגבורה. לא, יקום דור צעיר, חצוף, עקביתא דמשיחא, שחלוצים ואנשים חזקים, כישרונים, חצופים, מלאי כוח, מלאי עוז, מלאי עוצמה, שכשהם יציגו להם את היראת שמיים כזאת שרק פוגמת אותם, מסרסת אותם, מחבלת בהם, מקטינה אותם, מכופפת אותם ומחייבת אותם להגיד שהם אוכלי אפר, אז הם לא רוצים, סליחה, מה זה הורג אותי, למה שאני אחיה ככה? למה שאני אמית את עצמי? הם מבקשים בצדק חיים בלא בעתה ופלצות, בלי פחד ובהלה כל היום, ובלי הקטנה אינסופית, כי מלא חיים מלא אומץ וביטחון וגבורה. עד כאן סיבוב ראשון. זה הרב קוק קלאסי, כן? מוכר. אמנם הרב אומר, אבל יש גם צד בתפיסה הבוסרית של יראת השמיים שגם היא טובה. גם הפתעים צודקים קצת. אמנם הציור המפיל לאיזו אימה הוא גם כן מכלל יישוב העולם והכשרו המוסרי, שראוי ליפול אימה על הכושלים שבמעלות המוסריות, שכל חטאת לא תעצור באדם מלבוא אל תאוות ליבה מזונה, ואצל רשעים כאלה החיזיון של פחדים שמצטייר על ידי מושג יראת השם של הפתעים הוא חיזיון של אמת, ושבאמת ההנהגה האלוהית העידה שהיא קנה ונוקם לצריו ואויביו. וחיזיון של תועלת גדול יש בזה גם כן, שמכל מקום העירה מחלשת הכוחות הרועים ומשיבה על ידי זה גם את הרעים שבבני אדם לדרכי יושר. אז הרב אומר, יש גם צד שהעירת שמיים המנמיכה והמפחידה, המבהילה, המזעזעת, שמכופפת את האדם, היא גם חשובה לאנושות, אבל יותר לצדדים הפושעים שבהם. אני אגיד זה בשפה קצת גסה, לעשות הנחות לנו, אז בבתי הכלא זה מצוין. כנראה שלא רק בבתי הכלא, גם יש בנו גם, אפשר לפתוח את זה אצל כל אחד בבית כלא אצלו, כן? בתא שלו, וכל אחד יודע צדיק נפש באמתו. שם העירת שמיים הזאת היא טובה, עוד הרב יגיד את זה בצורה, בפסקאות הבאות הוא יגיד את זה בצורה יותר ברורה גם ברמה האישית. פה הוא חלק את הסוציאלית, כאילו. יש חלקים בחברה שזקוקים לציור המבהיל, המפחיד, ושום דבר אחר לייצור אותם. וכל ההתייפייפות וזה, דווקא שם יש האגף התורני בכלא, הוא באמת קוצר הצלחות אדירות, בצדק. כי באמת אנשים כאלה שאיבדו את הברקסים המוסריים האישיים, ואת הברקסים של הנורמות החברתיים, הכפור עברו את זה מזמן כבר. יכול להיות שלא באשמתה, לא נכנס עכשיו סיפור. הדבר היחיד, היחיד שיכול להרים אותם ולהציל אותם ולהצמיח אותם מחדש, זה יראת שמיים מפחידה. ואם ירצה השם, אחר כך לאט לאט. אבל הניגשים, אז שוב, זה הרב אמר רק בסוגריים חשובות מאוד, חוזר לנקודת המרכז של הפסקה בהתחלה, אבל הניגשים אל השם בתלמוד תורה ובקשת מעלות מוסריות, שהם כמובן רחוקים מכל תועבה רע, הם צריכים להשכיל ביראת השם ציור שמרומם ומחיה את כל הכוחות הנפשיים. יראת רוממות שיש עם האהבה ועדן פנימי, ויתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. הדרך הישר בהירת שמיים, למי שכן ניגש לתורה ושהוא בסך הכל במסלול הבריא של החיים, זה יראת שמיים כזאת שהיא מפתחת הכוחות בחיית הנפשות, שהיא יוצרת דווקא עניין בחיים, היא לא רומסת את הכוחות החיים שלך, יראת רוממות מה שנקרא. טוב, נראה עוד, עכשיו יהיו הרבה פסקאות כאלה, יש פה לפחות ב-5-6 פסקאות שמתעסקות בנושא הזה, כל מיני וריאציות. אז מה, יש חתונה שבוע הבא? של מי? של מי הוא? סתם.